אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גלולה למניעת הריון שנשים יוכלו ליטול רק פעם בחודש, פותחה על ידי מדענים. מה שמיוחד בגלולה הזו, זו הדרך שבה היא פועלת, מדובר בשחרור איטי של החומר הפעיל בתקופה הרלוונטית, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. וכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן דוקטור אורי נחשון, חוקר קרקע במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במכון וולקני, כי בסוף השבוע צוין ברחבי העולם יום הקרקע הבינלאומי. שלום לך.
אהלן, שלום.
יש מה לדבר על קרקע, לא?
כן.
אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה ונעסוק בעוד עניינים. תקווה לחולים במחלות ניווניות, מחקר חדש קובע שאפשר לשקם את מעטפת המיאלין של תאי העצב. מעטפת הנפגעת במחלות ניווניות, מחלות ניווניות רבות נגרמות על ידי פגיעה בעצבים, בתאי עצב. מה שנפגע בתאים האלה היא מעטפת המיאלין שלהם, מעטפת שחשובה מאוד להולכה חשמלית, אותות חשמליים. אז האם אפשר לשקם את אותה מעטפת חשובה כל כך? מתברר שכן, ואנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. וגם מדענים פיתחו שיטה לאתר חורים שחורים נסתרים, והשיטה אכן עובדת. הם הצליחו לאתר חור שחור נסתר, שעד עכשיו לא יכולנו לראות. וגם כל מה שמעניין את הדור הצעיר זה לוויינים ושיגורים. לוויין ישראלי שתוכנן ונבנה על ידי תלמידי תיכון מישראל ישוגר השבוע מהודו. מדובר בלוויין דוחיפת 3, לוויין שאמור לאפשר לתלמידי ישראל לבצע מחקרים אקולוגיים, כמו למשל בחינת זיהום מקורות מים, מעקב אחרי יערות ועוד. הלוויין תוכנן ונבנה במשך שנתיים על ידי תלמידים ממרכז המדעים בהרצליה ומתיכון שער הנגב, והוא ישוגר ביום רביעי השבוע מהודו. אז מיד נדבר עם התלמידים, וגם אנחנו קוראים, מפצירים בכם להצביע לפרופסור לירן קרמל באתר סיינס. שימו לב, אחד מארבעת המועמדים הסופיים מכל העולם בתחרות פריצת הדרך המדעית של שנת 2019, ומחקרו של החוקר הישראלי פרופסור לירן קרמל מהאוניברסיטה העברית, איתו דיברנו בתוכנית שלנו. הצביעו באתר סיינס ועזרו לו לזכות. נזכיר, אנחנו דיברנו איתו על שחזור השלד, הוא הצליח לשחזר שלד של קבוצת האדם שנקראת האדם הדניסובי בעזרת שרידים של DNA בלבד. מה שהחוקרים מצאו זה בסך הכל שלוש עצמות קטנות, והם הצליחו לשחזר את כל השלד, וזה המחקר הישראלי היחיד שמשתתף במשאל שהחל המגזין המדעי הנחשב סיינס לקיים, שנועד לקבוע מהי פריצת הדרך המדעית החשובה לשנת 2019. אפשר להצביע עד מחר בשבע בבוקר. הצבירו, אין צורך להירשם, הכל באתר סיינס. העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיקו אבי שמי לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. מתחילים! עורך המשדר רז חסון שתר לי את השיר אדמה, אבל אתה מתרעם דוקטור, כי אורי נחשון, דוקטור אורי נחשון, אדמה וקרקע זה לא אותו דבר?
לא אצלנו, אנחנו מעדיפים להשתמש בביטוי קרקע. אדמה זה קצת מושג של הגן אולי. כשאומרים לרוב האנשים אדמה, הם חושבים על אותו דבר שאני חושב על קרקע, אבל בין המקצוענים אנחנו מעדיפים להשתמש במילה קרקע.
זאת אומרת, אתה קורא לעורך המשדר רז חסון כאדם שהוא לא מקצועי, שהוא מדבר ברמה של גן.
אפשר לומר, כן.
ואנחנו נפטר אותו.
כן.
אם כמובן היה אפשר, אבל לא, אנחנו כבולים בהסכמים קיבוציים כמובן. אוקיי, טוב, אז אנחנו נשאיר אותו במקומו ונדבר על קרקע. אז בוא תגדיר לנו מהי קרקע ומדוע זה דבר כל כך חשוב לקיום חיים.
קרקע זה בעצם כל מה שנמצא מתחת לרגליים שלנו שהוא לא סלע, מוצק וקשה, ולא מים, אוקיינוס, אגמים וכולי.
אז מה זה? זה תערובת של המון דברים?
אז כן, קרקע מוגדרת כתערובת של מינרלים, שזה בעצם סלעים שנשחקו והתפוררו והפכו לחלקיקים מאוד מאוד קטנים שמכילים את הקרקע.
כי מה, כי פעם הכל היה פה סלעים והם התפוררו?
בגדול כן. כלומר, קרקע זה תוצר של סלע שהתחיל את דרכו לפני מיליוני שנים, ובתהליכי שחיקה ובליה הפך לקרקע.
זאת אומרת שפעם כדור הארץ היה סוג של מדרחוב ענק, הכל היה ממלא ומרוצף כזה מגניב.
זה יותר מורכב, זה תהליכים שקורים כל הזמן, כל הזמן קרקע נוצרת וקרקע נאבדת באלף. רק אני אסיים, יש גם חומר אורגני ואוויר ומים, שהם גם חלקים חשובים בתוך הקרקע.
חומר אורגני, אוויר ומים, מהו אותו חומר אורגני שבאמת מזכירים?
אז יכול להיות הכל, בעצם כל דבר שהוא היה פעם חי, צמח או בעל חיים, ועבר תהליכי בליה ונכנס לקרקע.
וכל הסלט הזה עם חמצן גם הזכרת, נכון? אוויר, מים וכו'.
אוויר, גזים, כן.
אוקיי, כל הדבר, הוא מה? משמש כמצע ל...
אז הוא לא משמש לכלום, הוא נמצא בכדור הארץ וככה, וקיים. אנחנו צריכים אותו, לנו מאוד חשוב, כי זה המצע לתוצרת החקלאית שלנו, בלעדיו לא נוכל לגדל אוכל.
וזה החשיבות הגדולה לקיום חיים כמובן.
כמובן, ויש לו עוד הרבה חשיבויות אחרות בהקשר של איכות המים שזורמת דרכו ונאגרת במי התאום, מחזור הפחמן בטבע ועוד הרבה הרבה דברים אחרים.
רגע, כי המים מי תהום אלה מים שמחלחלים לתוך, אני פוחד להגיד אדמה, אז אני אומר קרקע, נכון? מים מי גשמים שבדרך כלל מחלחלים עד שאיכשהו הם נקבים באיזשהו מקום.
נכון, המים מי הגשם מחלחלים דרך הקרקע ונאגרים במי התהום, אבל בתהליכי זרימה דרך הקרקע הם יכולים לעבור תהליכים שיתייבו אותם, או תהליכים שיראו אותם ויפכו אותם לאיכות נמוכה יותר.
ומה מצב הקרקע? בדרך כלל אנחנו מדברים פה על הידרדרות כללית של הכל. אז האם גם הקרקע, איכותה לפחות הולכת ומידרדרת?
כן, לגמרי. לצערי, רוב הציבור לא מבין את חומרת הבעיה, אבל הקרקעות בכדור הארץ, בכל כדור הארץ וגם בישראל, הולכות ומדרדרות, הן מבחינת הכמות, הן מבחינת האיכות, אפשר להרחיב על זה אחר כך, בקיצור יש לנו בעיה חמורה. אנחנו מאבדים הרבה יותר קרקע מאשר נוצרת באופן טבעי.
טוב, אז אנחנו נשוב לדבר על קרקע, אבל כעת אנחנו רוצים לפנות לפרופסור רועי בק, חוקר בבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, בשל העניין הבא. סיבו להם, חוקרים ישראלים הצליחו למדוד את האנטרופיה במערכות מורכבות. הכוונה היא למדידת רמת האי סדר במערכות האלה. אנטרופיה זה בלגן או אי סדר. מה שבסופו של דבר יכול לסייע לנו בזיהוי מוטציות בגנים, תכנון ופיתוח של חומרים חדשים ועוד כל מיני דוגמאות אקלקטיות, שמיד נבין איך הן קשורות לאי סדר. החוקרים הם מהמעבדה של פרופסור רועי בק בבית הספר לפיזיקה של אוניברסיטת תל אביב. הם פיתחו את השיטה, ורמת אי הסדר של מערכות מורכבות היא בעיה שמעסיקה מדענים כבר שנים. אפילו מחשבי על מתקשים לפתור את הבעיה הזו. הדברים פורסמו בכתב העת Physical Review Letters. אז מהי אותה שיטה? אנחנו נתחיל כמובן מלהבין מהי אנטרופיה, מהי אותה שיטה למדוד את רמת אי הסדר, ואיך הדבר הזה קשור למוטציות או לחומרים חדשים. שלום לפרופסור רועי בק מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום. מה שלומך?
בסדר גמור. אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך, קודם כל, מה כולל בתוכו, מה תומן בחובו המושג אנטרופיה, ואז נבין איך אפשר למדוד אותו.
אז המושג אנטרופיה, מה שהוא כולל, הוא כולל איזשהו מדד, מספר בסופו של דבר, לכל מערכת, שאומרת לנו כמה המערכת הזאת היא חוזרת על עצמה, כמה המערכת הזאת היא מסודרת. אז החדר של הבן שלי הוא קצת פחות מסודר ממה שהייתי אולי רוצה, אז האנטרופיה שלו היא, אם היינו מקמטים אותה, אז האנטרופיה שם היא מאוד מאוד גבוהה. אטומים שמסודרים בגביש מושלם, אחד ליד השני, אחד ליד השני, במרחקים מאוד מאוד קבועים, האנטרופיה שלה היא מאוד מאוד נמוכה. אז זה איזשהו מדד לכמה מערכת היא חוזרת על עצמה, כמה היא מסודרת, כמה היא באותו מקום, וזה חלק מהמדדים שאנחנו צריכים כדי לדעת להבין את הפיזיקה שעומדת מאחורי המערכת.
רגע, אם למשל נשווה אנטרופיה של מוצק ושל גז, אז מה, גז הוא יותר מבולגן ממוצק? סתם, כדוגמה.
בוודאי ובוודאי. גז הוא דבר מאוד מאוד מבולגן, והסיבה היא זה שכל אחד מהמולקולות של הגז נמצא, יכול להימצא בכל אחד מהמקומות השונים במרחב, והוא יכול להיות בהרבה מאוד סידורים שונים. למעשה, מה שאנחנו עושים בבעיה של לנסות לקמת את האנטרופיה, זה לחשוב על כל האפשרויות של איך לסדר את המערכת. אז במוצק, האפשרויות שלנו הן מאוד מאוד מוגבלות. כל אטום יימצא באוטום, במרחק מסוים מהאטום השכן שלו, באיזשהו שריג מסוים. בגז לעומת זאת הוא יכול להיות בהרבה הרבה מאוד מקומות שונים, וכל אחד מהם יאפיינו את המצב הזה שכאן אנחנו קראנו לו גז. אותו דבר גם בנוזל בר. דרך אגב. ולכן האנטרופיה של גז ושל נוזל הן הרבה הרבה יותר גדולות מאשר האנטרופיה של מוצק.
ואפשר לחמץ באמת מוצק כזה?
אז לשמחתנו הרבה כן, אפשר גם לחמץ ואפשר גם לעשות ניסויים שמודדים את האנטרופיה בצורה ישירה. מי שהמציא את המנוע לפני כמה מאות שנים היה זקוק לערך הזה, כי זה נושא לנו מדד של כמות החום וכמות האנרגיה שזורמת לנו בתוך המערכת. ולכן המושג הזה של אנטרופיה הוא מושג מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד פרקטי, והוא גם מושג של, שהוא לא רק מושג, מושג פלואידי כזה, אלא מושג שאנחנו יכולים למדוד אותו בצורה ישירה בניסויים.
אז איך עושים את זה?
אז אני אומר עוד פעם, יש כמה שיטות לעשות את זה בניסויים. השיטה הכי פשוטה זה למדוד את מה שנקרא חום כמוס, לעשות ולראות כמה חום נכנס לתוך המערכת כאשר אנחנו משנים את הטמפרטורה. לדבר הזה יש חישוב, הוא לא נורא מסובך, שאיך מתוך זה מוצאים את השינוי שקיים לנו בתוך האנטרופיה של המערכת.
רגע, יש קשר בין חום לבין רמת האנטרופיה או אי הסדר של מערכת?
קשר חזק מאוד.
כן.
כן.
אז הנה אנחנו לומדים באמצעותך קודם כל על באמת איך פורטים את המושג הזה לקשרים שאנחנו מכירים, כמו למשל קשר של דברים כמו למשל חום או תופעות אחרות כאלה. איך הדבר הזה, אני מבין ששנים מנסים להתמודד עם החישובים האלה, ואתם הצלחתם לפתור מה שמחשבי על לא הצליחו לפתור.
אז בוא דבר ראשון, אני אסביר לך איפה האתגר. האתגר כן. הוא לעשות את המדידה, כאשר יש לי את החומר וכדומה, אז כמו שאמרתי, מדידה של קיבול חום היא מדידה ישירה שאנחנו יכולים למדוד את האנטרופיה. אבל מה? אנחנו לא רוצים לעשות כל כך הרבה ניסויים כאשר אנחנו מחפשים חומרים חדשים, או כאשר אנחנו מנסים לתכנן תרופות, מנסים להבין בעיות ברפואה או בביולוגיה. ובשביל זה בעשורים האחרונים התפתחו תחום המחשבים בצורה יוצאת דופן, ואנחנו מסוגלים לקחת את כל הפיזיקה שאנחנו מכירים, לשים אותה ולעשות סימולציה, לעשות הדמיה של התהליכים הפיזיקליים האלה על גבי המחשב. אבל כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו יכולים לעשות את ההדמיה הזאת באמת על מחשבי על, או על מחשב ביתי, או על מה שאנחנו לא נרצה. ככל שהמערכת תהיה יותר מסובכת, החישוב יהיה יותר מסובך, אבל אנחנו עדיין התקשו מאוד למצוא את אותו ערך של אנטרופיה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הפיזיקה בסופו של דבר, והסיבה היא פשוטה. היינו צריכים לעשות המון 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 סימולציות כדי לדמות את כל הקונפיגורציות, את כל המצבים האפשריים, כדי לנסות לכמת את הרמה הזאת של האנטרופיה. התגלית של הסטודנט שלי רם אבינרי והסטודנט נוסף של מיכה קונרייך ובמעבדה שלי, מה שהם עשו זה שהם מצאו שיטה פשוטה בשימוש של אמצעים קיימים, טכנולוגיה שכבר קיימת, כדי לקבל את הערך הזה של האנטרופיה. והשיטה שבה הם מצאו זה מתוך ההבנה שאנטרופיה של מערכת פיזיקלית, המשוואה שלה, רמת האי סדר וכדומה, קשורה גם לתורת האינפורמציה.
Okay.
והקשר לתורת האינפורמציה מגיע שאנחנו מסוגלים לקחת את אותם נתונים שנאספו על ידי המחשב בסימולציה, ופשוט להשתמש בתוכנות קיבוץ זיפ, כמו שיש לכולנו במחשב.
תוכנות שמקבצות קבצים שאנחנו מכירים, שולחים אותם מקובצים ואז פותחים את הקבצים האלה, כן.
עכשיו, מכיוון שמה שהתוכנה זיפ עושה, או כל תוכניות אחרות, דרך אגב, ההמצאה של האלגוריתם הזה נעשה גם בישראל, איזושהי גאווה ישראלית, ששני חוקרים מהטכניון, אמפל וזיפ, האלגוריתם הזה, מה שהוא יודע לעשות זה למצוא פאטרנס, למצוא תבניות שקיימות לנו בתוך הקובץ, ופשוט
נכון,
לתת הפניות.
זה בעצם אותו דבר, נכון, נכון, נכון.
נכון, אז מכיוון שאנחנו משתמשים מה שהוא עושה שם, הוא למעשה סופר, הוא מנסה למצוא כל מיני הפניות לדברים קיימים. אם כתבנו, אני אוהב את אבא, אני אוהב את אמא, הרבה מאוד טעמים בטקסט, אז הוא פשוט יעשה את ההפניה הזאת, והגודש של הטקסט הזה יהיה יותר ויותר קטן. מה שהסטודנטים שלי ואני מצאנו, זה שאפשר לקחת את הגודל של הקובץ, אחרי שקיבצנו אותו, ובאמצעות מתמטיקה יחסית פשוטה, להוציא מתוך זה את הערך של האנטרופיה של המערכת הפיזיקלית. הקשר עוד פעם לאנטרופיה של האינפורמציה היה ידוע בעבר, הקשר איך להפוך את זה ליחידות הנכונות בפיזיקה, זה הייתה התגלית שלנו. אז מה אנחנו עושים עם זה היום? היום אנחנו לוקחים קבצים מסימולציות של מחשב, אנחנו מסוגלים לקבץ את כל הנתונים האלה, להסתכל על הגודל של הקבצים, ולתת בסופו של דבר אינפורמציה או הבנה פיזיקלית לגבי המערכת. וזה מה שאנחנו מצאנו.
ובסופו של דבר, איך זה יכול לסייע לנו?
אז ברגע שאנחנו מסתכלים על בעיות פיזיקליות מסובכות, עוד פעם שאנחנו לא רוצים לעשות עליהם את הניסויים, אנחנו רוצים להיות קצת יותר חכמים ולעשות אותם על גבי המחשב בהרבה מאוד תנאים שונים, אז אנחנו לוקחים את הנתונים האלה, לוקחים את רמת האנטרופיה, את רמת הסדר, ולוקחים את האינטראקציות הפנימיות בתוך המערכת, ומתוך זה אנחנו יכולים ללמוד על הפיזיקה של הבעיה. אז לדוגמה, לקחנו את זה על בעיות של מוטציות או שינויים בחלבונים, כדי לראות איזה שינויים קטנים הם למעשה גורמים להפרעות מאוד מאוד גדולות בפונקציונליות או בקונפיגורציות של אותה מערכת. אנחנו מסתכלים איך החלבונים לדוגמה יכולים להתקפל או יכולים לקבל איזושהי תכונות מסוימות כפונקציה של טמפרטורה וכדומה. כאן יש באמת את היתרון הגדול, שאנחנו יכולים לקחת את המחשב בלי הניסויים בתוך המעבדה, ולקבל הרבה מאוד הבנה פיזיקלית על ההתנהגות שלהם. אנחנו כמובן בתחילת הדרך, ויש עוד הרבה מה לעשות אחר כך, אבל ללא ספק התחום הזה הוא מרסק, ופותח לנו הרבה מאוד
okay, אפשרות. נשמע כך, ואנטרופיה זה משהו שהוא יכול להיות קשור להרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים, נכון? לכל דבר יש רמה מסוימת של אנטרופיה.
כל דבר okay. שהוא... כל דבר שהוא לא בטמפרטורה אפס, יש לו רמה מסוימת של אנטרופיה, כן? כל דבר שיכול לשנות את המצב שלו, אז יש לו רמה מסוימת של סדר. ולכן הדבר הזה פותח אפשרויות להרבה מאוד תחומים שונים ומגוונים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור רועי בק מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור אורי נחשון, חוקר קרקע במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במכון וולקני. אנחנו מדברים על יום הקרקע הבינלאומי ובאופן כללי על קרקע. מה קורה בעולם? נתת לנו קצת על קצה המזלג לטעום, או הבנו מהדברים שלך שהמצב הוא לא טוב של הקרקע, וזה כן משהו שהוא עשוי להשפיע על החיים שלנו, מי תהום כפי שאמרת, ולא רק. אז מה קורה בעולם?
כן, אז המספרים כרגע מדברים על אזור 30-40%, 30% מהקרקעות שלנו בכל העולם הם בתנאים שהולכים ונעים גרועים יותר. כלומר, פחות יכולות לייצר אוכל, לייצר מזון.
כי מה חסר בקרקע?
הרבה פעמים פשוט חסרה הקרקע, מקום שפעם הייתה קרקע כבר אין אותה יותר. מי שייסע היום על כביש 6 צפונה לכיוון יוקנעם, רמות מנשה, יוכל לראות מימינו ומשמאלו גבעות ללא קרקע, עדיין מגדלים שם חקלאות, אבל זה הרבה יותר מסובך מאשר היה קודם, וכל הקרקע, הייתה שם פעם קרקע טובה, כן. שהלכה ונאבדה בגלל הפעילות החקלאית.
אז מה קורה שם היום? זאת אומרת, ממה האדמה שם מורכבת?
אז היום מי שהולך שם רואה בעיקר חצץ, בעיקר גושי אבנים, רוב הקרקע והחומר האורגני והמים שנאחזו בתוך הקרקע כבר לא שם, וזה מצב לא טוב לחקלאים כמובן. אנחנו מנסים, אנחנו, כלומר, אנשים כמוני וחוקרים במכון וולקני ובמקומות אחרים בעולם ובארץ, מנסים למצוא תחליפים ושיטות לשימור הקרקע, לטיוב הקרקע וכולי, אבל זה מצב רע מאוד. עוד קצת מספרים או דוגמאות, קצב עיבוד הקרקע, כלומר, כמה קרקע אנחנו מאבדים לשנה הרבה יותר גבוה מכמות הקרקע שנוצרת באופן טבעי. התחזיות מדברות שאם לא נשנה שום דבר באופן צריכת המזון שלנו ובאופן ייצור המזון שלנו ובדרך החיים שלנו, עד 2050, בהתחשב בקצב גדילת אוכלוסיית העולם, נצטרך עוד כדור הארץ כדי שיהיה לנו מספיק שטח להזין.
מה זה אומר? איפה אנחנו טועים? זאת אומרת, תעמיד אותנו על הטעות?
יש שתי טעויות. אחד, אנחנו חיים בצורה... מבחינה צרכנית, בצורה בזבזנית ולא נכונה, אוכלים יותר מדי בשר, שדורש יותר מדי קרקע ויותר מדי מים ויותר מדי אנרגיה. אז אופן צריכת המזון שלנו היא לא נכונה, ומצד שני, רוב הפרקטיקות החקלאיות היום אינן טובות מספיק בשביל לשמר את הקרקע בצורה שהיינו רוצים.
כי מה, כשאני מגדל שלל גידולים על קרקע, היא הולכת ומאבדת מהיכולת שלה?
כן, כל פעם שאתה עובר עם טרקטור על הקרקע, אתה מעדק אותה שגורם לנזק מסוים, כל פעם שאתה חורש, אתה גורם להפרעה אחרת, כל פעם שאתה משקע, אתה מוסיף כל מיני חומרים שלא היו שם באופן טבעי. עכשיו, כל אחד מהדוגמאות האלה שנתתי, ויש עוד הרבה אחרות, כמובן שהיא הכרחית בשביל החקלאות, אבל נכון להיום זה לא מתקיים באופן בר קיימא, מה שאנחנו קוראים, או בחלק גדול מהמקרים, וזה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות כמדענים באספקט הזה, לראות איך אפשר לשפר את, 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 את החקלאות, שתהיה חקלאות ברת קיימה מהאספקט של הקרקע.
אז נשאר לנו בערך עוד כ-30 שנה, 2050 אמרת?
אם לא נשנה שום דבר, אז מי שנולד היום, כשהוא יהיה בן 30, התחזיות, זה קצת פופוליסטי מה שאני מדבר, כן, אבל זה עדיין מופיע תחזיות במאמרים מדעיים. מי שנולד היום, עוד 30 שנה, אם שום דבר לא ישתנה, יהיה רעב. כן, יכול להיות בבעיה.
או שידעו איכשהו לייצר מזון אחרת, לא?
או שמשהו ישתנה, כן, אני אופטימי ובטוח שהדברים ישתנו. אני אומר, אם שום דבר לא ישתנה, כן. והיום נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, אז המצב לא טוב.
או ששוב, אנחנו תלויים בקרקע, אתה אומר.
תלויים
כן.
לגמרי,
כן. רוב המזון שלנו כן מופק איכשהו ללכות חומרי גלם.
לגמרי, הכל. יש, אין מזון, מזון, בגדים, מים, הכל תלוי באיכות הקרקע שלנו.
עכשיו, הקרקע הופכת להיות מלוכה יותר גם?
אחד מ... יש הרבה תהליכים שגורמים לאיבוד קרקע, איבוד באלף, ואחד מהם זה המלאכת קרקעות. זה גם התחום שאני יותר מעניין אותי, ובו אני עוסק.
מה גורם לקרקע להפוך להיות כזו?
אז יכול להיות הרבה דברים, יש תהליכים טבעיים, אבל רק לשם ההשוואה שתבינו את ההבדל, בערך 7% מהקרקעות הטבעיות הן מומלכות, ו... 20% עד 30% מהקרקעות החקלאיות מומלכות, שתראו את ההבדל בין קרקע טבעית לקרקע חקלאית. השקיה במים, אפילו השקיה במי כנרת, גורם להמלכה של, של קרקעות לאורך זמן. אם
למה?
לא עושים את זה ב... כי מים שאנחנו משתמשים בהם להשקיה, מכילים מידה מסוימת של מלחים, אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך ממש את המספרים, מכיל מידה מסוימת של מלחים ומסים.
והקצת הזה נשאר שם
ומתרד. לאורך
שנים,
כן, קצת לאורך שנים, הולך וממליח. אפשר להתמודד עם זה, אפשר לטפל בזה, אבל צריכים להיות מודעים לזה. אזורים שלמים בכל העולם הלכו ומומלכו בגלל השקיה במים כביכול טובים. וזה הולך ומחמיר כשאנחנו משקיעים, ישראל מאוד גאה במחזור של מי הביוב שלנו, מי קולחין מה שנקרא.
נכון.
וזה באמת גאווה גדולה והצלחה גדולה, אבל אותם מים מכילים כמויות די גדולות של מומסים ומלחים. שאם לא נעשה את ההשקיה באופן נכון בשדה, אז לאורך זמן זה מצטבר בקרקע וגורם להמלכה ופגיעה באיכות הקרקע.
כדור הארץ הזה רגיש יותר ממה שחשבנו, מה זה? הקרקע רגיש, הכל רגיש.
כן.
חבר'ה, קצת קשיחות, לא? מה זה הפינוק הזה של כדור הארץ? צריך שלא ימליכו אותה, מה קורה פה?
נכון, זה...
אולי נעבור למאדים ונעשה הכל מחדש.
אז יש חוקרים אחרים, לא אני, בתחומים אחרים שעובדים על זה, אבל כן, זה נכון מאוד, וכמו שאמרתי, הציבור לא לגמרי מבין או לא לגמרי מודע על חשיבות של הקרקע, והם מתייחסים אליה כמשהו די מובן
מאליו. כי תשמע, כי אנחנו, הציבור עצמו, אתה יודע, אנחנו צרכנים, אנחנו לא מייצרים את המזון שלנו, ולא משתמשים בקרקע בצורה שוטפת וכולי, ולכן זה תהליך שהוא מנותק מאיתנו. וגם כשאנשים קונים בשר בסופר, הם לא יודעים מה... היום אולי קצת יותר בזכות הרשת וכולי, אבל לא בהכרח יודעים מה צריך לעשות כדי לייצר במרכאות או לא במרכאות את אותו בשר.
נכון, נכון מאוד, לכן אני שמח שזמנתם אותי.
אז מה אני כצרכן צריך לעשות כדי כמה שפחות לפגוע בקרקע, ואז באמת נדבר על הפתרונות של המדענים. אבל אני כצרכן, מה אני יכול לעשות?
אז אמרתי בהתחלה, להפחית את צריכת הבשר זה בהחלט פתרון שמדברים עליו בכל העולם.
אז הנה, לא תיאמנו את זה מראש, אני צמחוני, לא תיאמנו, אתה צמחוני?
אני צמחוני, אשתי צמחונית. מהסיבות שאמרתי.
כן, לגמרי, לטובת העניין הזה.
כן, מבחינה סביבתית, צריכת הבשר היא לא סבירה.
וגם מי שצורך, עדיף כמובן להפחית, לא צריך יותר מדי, זה ודאי.
נכון, נכון, תפחית ב-50%, שיפרת את הקרקע ב-50%, כן.
לגמרי, זה כך, מה עוד מלבד הפחתת צריכת הבשר?
מבחינת בזבוז האוכל, כמות האוכל שאנחנו מבזבזים היום היא גם בלתי סבירה. עכשיו זה שוב פעם...
למה אתה מתכוון כשאתה אומר בזבוז?
מכמות האוכל שנוצרת וגדלה, כמות הצריכה שלנו בסוף היא די קטנה, אני לא סגור פה על המספרים, אבל היא קטנה.
כן.
אם נשפר, הן ברמת הצריכה הביתית והן ברמת האפסון והשמירה במחסנים, בסופרים וכו', ונוכל לצמצם את זריקת האוכל, כבר שיפרנו בהרבה את היעילות של תהליכי החקלאות, וכפועל יוצא את שימור הקרקע. ודבר נוסף שפחות קשור לאוכל, אבל קשור לאזרחות טובה, שאתם הולכים לטייל בשבת, אז חס וחלילה לא לעלות ולנסוע לשדות של החקלאים, מה שקורה יותר ויותר.
אבל קנינו ג'יפים יקרים. את מה נדרוס? נכון. עם איך, מה נעלה? מדוע קנינו ג'יפים?
צודק.
ומאות אלפי שקלים, אם אי אפשר לדרוס את הטבע.
נכון, אתה צודק, זה בעיה. ויותר מזה, אני אומר גם לא רק שדות חקלאים, אתה אמרת את הטבע, גם לא לעלות על האזורים הטבעיים ועל היערות והשטחים הפתוחים, כל עלייה של ג'יפ על כזה שטח למעשה פוגעת באיכות הקרקע, פוגעת בזרימת המים, פוגעת בחיים בקרקע. בקיצור, להיות אזרחים טובים ונבונים.
נשמע שהפתרון תמון בחינוך. אני מאוד מקווה שעושים פעולות בכיוון הזה, כי חינוך יכול ודאי לבלום לפחות את ההידרדרות, ואז המדענים ימצאו פתרונות.
כן, אני מסכים לגמרי. הנה המציאו את יום הקרקע הבינלאומי.
נכון.
שציינו שבוע שעבר ביום חמישי, וכן, אני מקווה שיותר ויותר אנשים יהיו מדעים לזה.
אז אנחנו נעצור כאן ונעבור לעניין הבא, גלולה למניעת הריון שנשים יוכלו ליטול רק פעם בחודש. הגלולה הזו פותחה על ידי מדענים ממש לאחרונה, ומה שמיוחד בגלולה הזו זה הדרך שבה היא פועלת. מדובר בשחרור איטי של החומר הפעיל בתקופה הרלוונטית, הדברים פורסמו בכתב העת Science Translational Medicine. אנחנו רוצים לומר שלום לרופא הגניקולוג הבכיר באגף הנשים והיולדות בבית החולים הלל יפה, דוקטור סרגי טוניצקי. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד על הגלולה הזו שנשים יוכלו ליטול רק פעם בחודש, וזהו, אין סיכוי לעובר.
אוקיי, קצת רציתי לספר לפני זה על הרקע, למה רצו לפתח את הגלולה הזאת.
כן.
כי קיימים מחקרים קודמים שנעשו, והם מראים ש-50% מהאנשים שכחות לקחת לפחות גלולה אחת בתקופת שימוש של 3 חודשים. מה וואו. שמעלה סיכוי לכניסה להיריון, כמובן.
זאת אומרת, מספיק שפעם אחת אישה לא זוכרת לקחת את הגלולה, פעם אחת ב3 חודשים, וזה כבר כמובן מייצר איזשהו סיכוי לכך.
כן, ו-50% כן. מהאנשים וואו. האלה הם שכחות לקחת. אחוז גבוה מאוד.
טוב, אז אולי אפשר לפתח גלולה כמובן לשיפור הזיכרון, או משהו שיזכיר, אבל בסדר. אם התראות בטלפון וכולי, זה משהו שהוא עדיין לא עובד, אבל אתה צודק, כנראה שלא רק אתה, המחקר עצמו כנראה מצביע באמת על תופעה שהיא אנושית, כן? 50% מהאנשים שוכחות, כן. אז מהי אותה גלולה באמת? איך הטכנולוגיה הזו פועלת?
אז לכן פותחה גלולה חדשה שיש צורך לקחת אותה רק פעם בחודש. איך היא עובדת, הטכנולוגיה הזאת? כשבולים את הגלולה הזאת, היא מתמוססת בתוך הקיבה, ויוצא ממנה את המבנה בצורה של הכוכב בעל 6 זרועות, במבנה של פולימר.
כן.
הפולימר הזה מתיישב בתוך הקיבה, ונמצא שם 3 שבועות בתוך הקיבה עצמה, ובזמן הזה מפריש הורמונים שמונים כניסה להיריון. לכן אין צורך לקחת גלולות על בסיס יומי, בולים פעם בחודש, והפולימר הזה מפריש הורמונים ל3 שבועות שמספיק למניעת הריון.
רגע, זה מנגנון שאפשר לרתום אותו גם לתרופות אחרות? כי גם אולי אפשר
כן,
למנוע...
כן, יש גם מנגנון הזה שכבר עובד על התרופות נגד מחלות איידס, וגם למלאריה.
כן.
ניסו את המנגנון הזה כבר.
וואו, אז הבשורה החדשה היא יותר בכיוון המנגנון עצמו, שמשחרר נכון. שחרור איתי את החומר הפעיל.
נכון, מנגנון שהוא נמצא שם בתוך הקיבה 3 שבועות, ומשחרר את החומר לאת כל התקופה הזאת.
וואו.
והמדענים בדקו את הרמות ההורמונים שבדם של החזירות, בינתיים לא על פני הדם, שקיבלו את הגלולות פעם בחודש, וישבו את התוצאות לרמות ההורמונים של החזירות שקיבלו גלולה על בסיס יומי. ותוצאות היו זהות, זאת אומרת שהרמות ההורמונים היו שוות.
טוב, אז מתי אפשר כמובן למכור את הגלולה, או לרכוש כמובן את הגלולה הזו, ולהנות ממניעת הדור הבא כמובן?
כל הניסויים נעשו על בעלי חיים, על החזירות, כן. אבל בקרוב זה מתכנן שיעשו גם על בני אדם. כי הגלולה הזאת היא בטוחה ויעילה. ואפשר למנוע את המקרים האלו של שכחות גלולות וכניסה להיריון לא רצוי.
וואו, אז הנה למדנו גם על המנגנון החדש, וגם על הגלולה שבעתיד כנראה נוכל לרכוש, ולמנוע הריון כשנוטלים אותה פעם בחודש. תודה לך על השיחה הזו. הגניקולוג הבכיר באגף הנשים והיולדות בבית החולים הלל יפה, דוקטור סרגי טוניצקי. תודה רבה.
תודה לך.
ואנחנו חוזרים לדוקטור אורי נחשון, חוקר קרקע, במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מכון וולקני. אנחנו מדברים על קרקע, יום הקרקע הבינלאומי. כשאני דורך כאן בחוץ על קרקע, מדובר במשהו שנוצר במשך אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי שנים.
כן, כשאתה יוצא פה החוצה אתה לא דורך על קרקע, וזה נושא חשוב בפני עצמו.
אין קרקע בכלל בישראל, לא, הכל לא, לא. מדרחוב.
לא, פה בתל אביב, אבל כשאין קרקעות, ונושא האיור זה גם נושא מאוד חשוב.
האיור מעניין, למה? כי מה?
כי אזורים שלמים, שפעם היו אזורים טבעיים, שהשתתפו במחזור המים
כן,
בטבע.
כן, פעם גם כשהיינו ילדים, היו שדות לפעמים, במקומות כאלה, שאין נכון. שם פרויקטים.
נכון, אז פעם המים נפלו על הקרקע, ועברו כל מיני תהליכים מאוד מאוד חשובים בתוך הקרקע, והיום זה לא קורה בערים, ואני אחזור רגע לדבר על מה שהתחלת, ואחרי זה אפשר לחזור לאיור.
בבקשה.
אז כשאנחנו יוצאים לקרקע חקלאית, קצת מחוץ לתל אביב או בכל אזור אחר, אז הקרקע שאנחנו עומדים אליה, בהנחה שהיא עדיין קרקע טובה ופוריה, היא תוצר של עשרות אלפי שנים או מאות אלפי שנים של היווצרות. כלומר, כמו שאמרנו בהתחלה, זה התחיל מסלע, שעבר תהליכי בליה ושחיקה, נוסף חומר אורגני וכו' וכו', ולקבל קרקע טובה, שוב פעם, זה תהליך של עשרות אלפי ומאות אלפי שנים. לעומת זאת, הריסה של קרקע אני יכול לעשות בשעה. אז זה מדגיש עוד יותר.
תמיד איכשהו ההרס הוא קל יותר.
הוא קל יותר.
נכון?
כן,
נכון.
אתה חוזר לשיחה על האנתרופיה מקודם אולי.
נכון, בדיוק.
לכן חשוב, בעצם מדגיש עוד יותר כמה חשוב לשמור על הקרקעות שלנו, כמה תהליך הייצור הוא ארוך. הרבה פעמים כשחושבים על מה גורם המקביל לחקלאות, אומרים מים, שזה נכון, בלי מים לא נוכל לעשות חקלאות.
כן, כי אי אפשר לגדל את הצמחים על מין צמר גפן כזה עם מים, או כל מיני מצע שהוא לא אדמה, זאת אומרת, האם יש יתרון באדמה?
אז אתה יכול לגדל...
או באוויר, יש כל ההידרופוניקה וכו',
אבל זה, תוכל לקנות את החסה שלך ב-40 שקל לחסה בשנקין או משהו.
אם כן, אהלבת רחוב, אני מקווה שזה רחוב אבל שיש בהרבה ערים.
כן. כן, כן,
זה לא בתל אביב. אלפת את כל רחוב שנקין בכל עיר.
כן.
אתה אומר שזה עדיין טכנולוגיות שהן יקרות יותר, כן?
כן, זה טכנולוגיות לאנשים עשירים, לאוכלוסיות עשירות.
אגב, חסה בשנקין, גם כזו שגידלו בקרקע, עולה.
עולה הרבה? לא יודע, אני לא מתל אביב, אני לא יודע.
הם כן! לא נורא, נזפת בתל אביבים, בסדר. הם אומללים, הם צריכים לקנות באמת דברים אליו יקר. אוקיי.
אז בקיצור, זה נכון גם מה שאני אומר, דרך אגב, גם לחקלאות אורגנית. אם רוצים להכיל את כל העולם ושמספיק אוכל, אי אפשר את הגידולי בוטיק האלה. לא מזלזל בהם, הם חשובים מאוד, אבל אנחנו עוד לא שם.
אתה אומר שזה יותר גימיק בינתיים. בינתיים.
כן, בינתיים, כבר שלא יתבעו אותי ביציאה.
אני משער שלא, אבל אם כן, כמובן, אתה זוכה להגנה משפטית של תאגיד השידור הישראלי וכו'.
זה אני דואג.
איך אתה עם הים? האמת שאולי אפשר לנצל את הקרקע של הים? הנה, זה הזמן לייבש את הים. האויב רב העוצמה שלנו הוא ליהנות מהקרקע.
אז א' עושים את זה במקומות שונים בעולם, עשו את זה בהולנד.
יש יותר מדי ים, לא?
א' לא, תביא לפה שבוע הבא חוקר אוקיינוס, הוא בטח ידבר לטובת הים, ובית יש לך...
רוצה להצביע את היבשה.
יש לך מלא מלח בים, זה יהיה עוד... צריכים להתמודד עם זה.
אין מילות מלצרוך את המלח הזה, ולהמליח כמה שיותר את הסלטים ואת ה...
לא, לא יעבוד.
לא. אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן, אבל אנחנו כן רוצים באמת לדבר על הים, אנחנו נדבר על אסדות, שזה ריבוי כמובן של אסדה. האם האסדות בים הן אויב או חבר? אסדה צפה בים להפקת אנרגיה, היא מעוררת אסוציאציה טעונה. מצד אחד רואים בכלי העיקרי להספקת אנרגיה בשנים הקרובות, מצד שני נחשבת לבעיה סביבתית וחברתית. האם אסדה כזאת תוכל לספק אנרגיה בלי לפגוע בסביבה? כתבה על כך פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
כן, השדות האלה, חשבנו שגז טבעי זה משהו שהוא בר קיימה וכו', זה לא כזה נקי.
אז לגבי גז טבעי, אנחנו יודעים היום, למרות מה שאומרים לנו הרבה פעמים מכל מיני פרסומות, שגז טבעי הוא נקי יותר בתהליך השריפה שלו, זאת אומרת הוא מייצר פחות חלקיקים ופחות תחמוצות מאשר דלקים אחרים, אבל
הוא לא בהקשר, נקי לגמרי.
נכון, בהקשר של שינוי אקלים, יש לנו פליטות של מתאן לאורך שלבים השונים של תהליך ההפקה, גם לאחר שהשדה ננטש, ואנחנו יודעים, וגם בתהליך הזיקוק של הגז, ואנחנו יודעים בעצם שבסופו של דבר, מבחינת ההשפעה על שינוי האקלים, מכיוון שמתאן הוא גז חממה בערך פי 30 חזק יותר מפחמן דו-חמצני, בסופו של דבר ההשפעה על שינוי האקלים היא לא, זאת אומרת, זה לא טוב יותר להשתמש בגז טבעי לעומת דלקים פוסיליים אחרים. וכאן בעצם המחקר או המחקרים שנדבר עליהם עכשיו נכנסים לתמונה, כי בעצם מדובר על אסדות או פלטפורמות שנמצאות בים ומשמשות להפקה של אנרגיות מתחדשות מסוגים שונים, אם זה משמש ואם זה מרוח.
זאת אומרת, לא חייבים לשאוב גז, לקדוח וכו', אלא כן אפשר להקים אסדות שיפיקו אנרגיה בצורה יותר נקייה.
אז קודם כל אנחנו עוד לא שם, אני מזהיר מראש, כן, אבל יש סוגים של אנרגיות מתחדשות שכבר היום מופקות בים, אם זה טורבינות רוח שפשוט נמצאות, אם זה בים הצפוני או באזורים נוספים, ובים הפתוח באזורים שיש בהם רוח חזקה מאוד, ואז בעצם מנצלים את הרוח החזקה הזאת, ובתשתית של אותה טורבינה אפשר להקים גם חוות לחקלאות ימית, אפשר לנצל את הפלטפורמה הזאת לכל מיני אפשרויות נוספות, אבל שני הטכנולוגיות המשולבות שנדבר עליהן עוד רגע, בעצם לא, אחת מהן היא בגדר, בוא נגיד, הצעה תיאורטית כרגע, והשנייה היא כבר קורמת אור וגידים, אבל בהיקפים קטנים באזור בריטניה. אז הראשונה שבהם זה בעצם אסדת צפה, כמו שיש לנו אסדות צפות שמשמשות להפקת גז טבעי, שזאת אחת הטכנולוגיות הנפוצות יותר בעולם היום, לאו דווקא אסדות מקובעות. אז אסדות כאלה צפות, בעצם קבוצה של חוקרים מנורווגיה ומשוויץ, עשו איזשהו מחקר שניסה להעריך את כל הפן הטכנו-כלכלי, גם מבחינה פיזיקלית, גם מבחינה כימית, גם מבחינת התכנות בכלל כלכלית, ייצור באמצעות פלטפורמה צפה כזאת שאליה מחוברים מין שדות סולאריים צפים, בעצם פלטפורמות סולאריות עם מיליוני תאים סולאריים. אנחנו מדברים על תאים סולאריים 70 מאים צפים בקוטר 100 מטר כל אחד, שבנויים מפאנלים סולאריים, סך הכל מיליוני תאים סולאריים על שטח של כ-1 קילומטר רבוע. ועכשיו זה הולך ומסתבך, כי בעצם החוקרים הם מעבר לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות שאנחנו עושים ביבשה, ואנחנו יודעים לעשות בשטחים פתוחים ביבשה, הם אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד אנרגיה, ואנחנו תופסים שטחים נרחבים ביבשה, זה בא על חשבון הטבע, בא על חשבון דברים אחרים, בואו ננסה לנצל את הים. ויותר מזה, בואו ננסה לפתור בעיה שקיימת, לדוגמה, דלק למטוסים, דלק נוזלי, שאנחנו כרגע לא רואים איך אנחנו הופכים את כל המטוסים, את כל ענף התעופה שלנו לחשמלי, כן. וגם ספינות מסע בים, אנחנו גם לא רואים את זה קורה, אז בואו ננסה למצוא תחליף דלק נוזלי לדלקים הקיימים המאוד מזהמים. ובעצם אותם חוקרים אמרו, אוקיי, נייצר לנו מפעל לייצור מתנול. מתנול זה דלק יחסית פחות מזהם, הוא גם מספק קצת פחות אנרגיה מבנזין, אבל הוא פחות מזהם, ואיך נעשה את זה? נמחזר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, או פחמן שמומס בים, ביחד עם מה שנקרא תהליך אלקטרוליזה של מהים, פירוק מהים לחמצן ומימן, ובמפעל צף כזה בים, בעצם נייצר לנו מתנול. אז זה עוד הולך ומסתבך עוד יותר, כי בסופו של דבר יש כאן שילוב של כמה תהליכים שצריך לעשות. אחד, זה בעצם לייצר את החשמל על ידי התאים הסולאריים. שתיים, להשתמש באותו חשמל לשני דברים. אחד, זה לאלקטרוליזה, לפרק את המים באמצעות זרם חשמלי לחמצן ומימן. אבל לפני שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להטפיל את אותם מים, כדי שלא יהיו שם מלחים שיצטברו לנו על האלקטרודות, על האנודה והקתודה. ולכן, אז צריך גם התפלה של מי הים, אחר כך פירוק שלהם באמצעות החשמל, ואחר כך שימוש בפחמן דו-חמצני שמומס במי הים, תהליך נוסף שנקרא אלקטרודיאליזה, ולשלב את כל השלושה האלה, ומאותו פחמן דו-חמצני, בעצם שאנחנו ממחזרים אותו מהאטמוספירה, ואחר כך נשרוף אותו כדלק, בשילוב אותם יונים של מימן, סליחה, לא יונים, אלא אותו מימן, אנחנו בעצם רוצים לייצר לנו מתנול. מתנול, הערכה היא שאסדה אחת כזאת, הקנה מידה שדיברנו עליו שאחד קילומטר רבוע, אסדה אחת כזאת תוכל להפיק כ-15,000 טון מתנול, שזה מספיק למטוס 737, בוינג 737, לטוס 300 פעם תל אביב לונדון, פחות או יותר, אולי גם יוכל להחליף דלק למסעיות כבדות, לקטרים וכו'. אז זה פתרון אחד או מחשבה אחת. המחקר הזה בעצם פורסם ממש לאחרונה במאי ב-PNAS, עיתון מאוד מכובד, וכמובן שמעבר לכל הסיבוכים והשיטות השונות שצריך לשלב אחת עם השנייה, שבעצם הטכנולוגיות קיימות אבל השילוב שלהם ביחד עדיין לא קיים, נדרשת פה עוד הרבה מאוד עבודה, מבניית מודלים במעבדה וניסויי מעבדה, ואחר כך פיילוטים בשטח, ויש פה לא מעט בעיות שצריך להתמודד איתם.
למעשה, מה היתרון הגדול בלהשתמש בים? העובדה שפשוט כל הפאנלים האלה וכו', הם לא חלק מהאזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, בים יש אינסוף שטח, כביכול כמובן?
כ-70% משטח כדור הארץ הוא ים, כן. אבל בעצם אנחנו, הטענה של אותם חוקים, בעצם שאנחנו מנצלים בניצול מאוד משמעותי את שטחי היבשה שלנו, אנחנו פוגעים גם שדה כזה, רחבה גדולה של פאנלים סולריים, היא כן. בעצם באה על חשבון שטח פתוח. אז הטענה פה היא שבעצם אנחנו נוכל לנצל גם שטחים בתוך הים, אבל עוד פעם, זה לא מתאים לכל מקום, זה צריך תנאי ים מאוד ספציפי, נגיד אצלנו במזרח הים התיכון, עם גלים של 7, 8, 10 מטר בחורף, זה לא יעבוד, זה מתאים למקומות מסוימים, גם מיפו את המקומות בעולם שזה מתאים, צפון אוסטרליה, מערב אפריקה ומקומות נוספים. טכנולוגיה נוספת, שהיא לא בגדר טיוטה ומאמר, הוא אמנם טוב מאוד שפורסם, אבל עדיין תיאורטי, בנייה של טורבינות רוח, טורבינות רוח שנבנות בים הצפוני שהוא רדוד יחסית, הרחק מהחוף, אבל כאן אנחנו מדברים על ממש מרחק מאוד גדול מהחוף, מדובר על אפילו 20 קילומטר מהחוף, בעומק מים של 100 מטר ואפילו יותר, בעצם טורבינות שצפות, שליש מה הגובה שלהם בעצם שקוע מתחת לפני המים, הן מחוזקות באורגנים צפים ומחוברות אחת לשנייה, והמטרה היא לנצל רוחות חזקות יותר שיש בים הפתוח, ובאמצעות אותם טורבינות לא לייצר חשמל, אלא עוד פעם לעשות תהליך של אלקטרוליזה, לפרק את מי הים ולייצר מימן, ולהשתמש באותו מימן על מנת בעצם להחליף כל מיני סוגים של גז טבעי שאנחנו משתמשים בהם, אם זה ביוגז ואם זה גז טבעי רגיל, ובכל מקרה זה פרויקט שכבר יוצא לדרך בתמיכה של ממשלת בריטניה, העלות לא צפויה לעמוד על 12 מיליארד לירות סטרלינג, אז הממשלה תומכת בחלק מהפרויקט, והיזמים מדברים על כך שצריכים 30 מתקנים כאלה שמורכבים מכמה וכמה טורבינות בים הפתוח, על מנת בעצם לשחרר לחלוטין את בריטניה מהתלות שלה בגז טבעי. היתרון הגדול פה, שוב, וגם במקרה הקודם, הוא שאנחנו בעצם לוקחים, במקרה הראשון, פחמן דו-חמצני, והופכים אותו לדלק, והוא יישרף ויהפוך שוב לפחמן דו-חמצני, בעצם לא מוסיפים פחמן דו-חמצני נוסף לאטמוספירה, וכך לא משפיעים על שינוי האקלים. ובמצב הזה פה, בעצם במקום לשרוף גז טבעי שמפיקים מבטן האדמה, הם מדברים על לשרוף מימן, שריפה של מימן מייצרת מים בסופו של דבר, מימן וחמצן.
כן, שהיא יותר נקייה כמובן ממה שאנחנו מכירים.
נקייה לחלוטין מבחינת חלקיקים או פליטות, היא נעשית בצורה טובה, וכמובן הפליטה היא של מים ולא של פחמן וחמצני.
אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה רבה לך.
תודה לכם והמשך יום נעים.
שלושה שיודעים.
די-ג'יי מקלר לא מזהה את הפתיח של התוכנית משנות ה-70 ששודרה גם כאן בישראל, ביג בלו מרבל.
closer. Perspective start to change things look a little strange.
תוכנית דוקומנטרית שעסקה בילדים בעולם, כל אחד איפה במקומות אחרים, עוד לפני טרום עידן האינטרנט, לפני שידענו שיש אנשים ותרבויות אחרות, היינו בטוחים שכל העולם זה ישראל אחת גדולה, ומעבר לגבול נופלים כדור הארץ שטוח וכו'. אבל לא! הטלוויזיה לימדה אותנו. אנחנו מדברים על כדור הארץ, ואם נעשה זום אין לקרקע, התחלנו לדבר על כל מיני תופעות שפוגעות בקרקע. הבנו באמצעותך שגם חקלאות קונבנציונלית פוגעת לאט או שוחקת את הקרקע, ומצב הקרקע הולך ומדרדר בעולם. דיברת על הידוק הקרקע, נכון? אפילו הליכה שלי על קרקע, נסיעה קל וחומר כמובן, או פעילות חקלאית וכו'. דיברת על המלאכת קרקע, יש עוד משהו שפוגע בסלט העדין הזה שנקרא קרקע?
כן, יש הרבה דברים. אני רק רוצה לחדד, זה לא שחקלאות היא גם פוגעת, אלא היא אחד, אם לא הגורמים העיקריים לפגיעה באיכות
הקרקעות. צריך לעצור את החקלאות ולאכול רק בשר על האש אצלך בבית, מהיום בערב.
כזה שגידלת אצלך בבית, כן, זה בסדר.
זה באמת, אז גם חקלאות, אתה אומר שהיא פוגעת בקרקע, אז מה אתם רוצים, שלא נשתמש בכדור הארץ, חברים?
חס וחלילה, זה לא מה שאנחנו אומרים, אנחנו רק מנסים לעשות את זה טוב יותר, ולאט לאט זה יקרה. שאלת לגבי עוד...
כן, אנחנו דיברנו על עוד פגיעות שיש בקרקע.
כן, אז יש הידוק שציינת, יש את ההמלכה שדיברנו, יש פגיעה בחומר האורגני שבקרקע. משהו מאוד מאוד מעניין, פחות תחום העיסוק שלי, זה המיקרוביום שבקרקע, זה כל החיידקים שנמצאים בקרקע.
גם שם יש מיקרוביום. כל מקום יש, זה נהיה עכשיו.
יש, והוא... המספרי החיידקים בגרם קרקע זה מספרים אסטרונומיים.
זה הרכב קבוע? זאת אומרת, מה באמת...
אז שוב פעם, אני רחוק מלהיות מומחה בזה, אבל לא, זה לא הרכב קבוע, ויש הרכבים אופייניים לקרקעות שונות, ולסביבות שונות, ולגידולים שונים, ולתנאי גידול שונים, כלומר, אם אני אדשן ככה או אחרת, זה עשוי להשפיע. אצלנו במכון יש שתי קבוצות שעוסקות בזה, והן בודקות איך השפעה של המיקרוביום יכול, לדוגמה.
אתה מדבר על, בוא נסביר למאזינים ולמאזינות, מדובר מה, בהרכב החיידקים? יש חיידקים בקרקע.
בהרכב החיידקים בקרקע, נכון.
כן.
שמשפיע לדוגמה על אופן מעבר החומרים, לדוגמה, מכל מיני גזים שנמצאים באטמוספירה, בזכות פעילות החיידקים, מגיעים מוטמעים בקרקע, ואחרי זה הופכים לחומר מזון לצמחים, לדוגמה.
זאת אומרת, אנחנו זקוקים לחיידקים האלה, לגמרי, כדי להפוך לגמרי, את הקרקע למה שהיא. כן.
ויש קבוצה שהראתה אצלנו שחיידקים מסוימים פולטים יותר גזי חממה לעומת חיידקים אחרים, שכמובן אם יש לי שדות חיטה אינסופיים, והפליטה גזי חממה שלהם יכולה להיות חצי ממה שהיא היום, אז כמובן שזה משמעותי. דבר נוסף מעניין שקשור אולי לחיידקים, זה שילוב של חיידקים ובעצם איכות המים שאנחנו משתמשים בהם להשקיה בשנים האחרונות. כמו שאמרנו, ישראל מתגאה בזה שמחזרים את מי הביוב. בין יתר הדברים שמגיעים עם הביוב שלנו זה שאריות של אותן תרופות שאנחנו לוקחים בדרך.
זה תרופות, זה משהו לא פתור, אנחנו משליחים תרופות לאסלה או לקיו וכולי. והתרופות האלה לא נעלמות.
לא נעלמות, הן עוברות כל מיני תהליכים שמשנים אותם אולי, אבל אותו אקמול זה לא בדיוק אותו אקמול שמגיע בסוף לשדה מי ההשקיה, אבל הורמונים, חומרים רפואיים שונים, כל זה מגיע ומצטבר בקרקע.
זה תחום... משהו שהוא משמעותי?
כן.
הוא לא זניח.
לא זניח בכלל. משפיע מאוד על המיקרוביום, תדמיין מה קורה אם אנחנו מפרישים את אותה אנטיביוטיקה לאסלה, ואחרי זה זה מגיע לשדה.
והיא מחסלת חיידקים שנמצאים באדמה?
כן, אז שוב פעם, אני לא יודע אם מחסלת את זה המילה הנכונה, אבל בהחלט משפיע.
אתה חייב להיות קצת דרמטי, כשאתה מנגיש מדע.
הנה, אנקדוטה יפה, נגיד פרוזק זה משהו שמצטבר בקרקע,
תרופה שמונעת דיכאון או מקילה לדיכאון, אז אולי זה טוב.
כן, נצרוך הרבה מלפפונים ונהיה כולם רגועים.
ואני אשמחים. מה רע, הנה, אנחנו גם ככה עצבניים מאוד. אולי צריך לפזר בצורה אחידה. המדינה פשוט צריכה לשלוט בהרכב של התרופות שמחלחלות למי התאום.
נכון לגמרי, לפחות לחלק מהתרופות וחלק מהבעיות, כן.
וואו, אז התרופות האלה, לא רק שהן מזהמות את המים, הן גם משפיעות, אתה אומר, על החיידקים, על הרכב החיידקים שנמצא בקרקע, כמובן.
כן, לגמרי.
כן. אז הנה, למדנו על הרבה מאוד איומים, דיברנו על פתרונות, קצת נזפת בנו הצרכנים, ובצדק אגב, אנחנו כולנו, אני חושב שאין אדם שלא משליך את ההשפעה כמה פעמים בשבוע ונדהם מהכמויות שכל אחד מאיתנו מייצר. נעזוב את העובדה שכמעט בכל מסעדה ורשתות וכל משתמשים בכלים חד פעמים, אנחנו חיים בטירוף של הרס. אבל מה עוד אני יכול לעשות? דיברת על זהירות צרכנית ואי אכילת בשר, או לפחות הפחתה כמובן בכמות הבשר וכו', אבל אתם המדענים ברגע, יכול להיות שאנחנו באמצעות חינוך כן נגרום לאנשים להתנהג כמו שצריך, במרכאות או לא במרכאות, אבל מה המדענים מסוגלים לעשות כדי לשפר את איכות הקרקע? אולי לייצר קרקע חלופית?
אז לייצר קרקע חלופית, כמו שדיברנו בהתחלה, זה תהליך לא פשוט, שלוקח הרבה זמן, אז כרגע אנחנו לא משקיעים שם את מרב המאמצים שלנו, אבל בהחלט משקיעים מאמצים כדי א', ללמוד טוב יותר לנטר את איכות הקרקע, להבין טוב יותר בשדה א' מה המצב לעומת שדה ב' ולמה, ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מנסים למצוא שיטות, בין אם זה חומרים שאנחנו מוסיפים לקרקע, בין אם זה טיפולים שונים לקרקע, כלומר לחרוש, אחרי הגשם או לחרוש לפני הגשם, לחרוש 40 סנטימטר או לחרוש 10 סנטימטר, ועוד הרבה טיפולים אחרים, תוספת שנים, תוספת חומר אורגני, תוספת שיטות להדיח מלחים מהקרקע, ואנחנו מנסים על ידי השיטות האלה בעצם להפוך את החקלאות למשהו שמעבר לזה שהוא ייצר לנו מזון, הוא יוכל לתמוך בקרקע בריאה ופוריה לדורות הבאים. וכמו שאמרנו, כרגע המצב הזה, אנחנו עוד לא שם.
עד שנת 2050, זהו, הכל ייגמר.
אם שום דבר לא ישתנה, כן.
נאלץ להתרגל לאכול פלסטיק, כי זה בטח יהיה בשפע.
פלסטיק, כן, יש כאלה שמדברים על חגבים, זה גם בסדר.
תשמע, אתה יודע מה, זה פתאום נשמע אופציה שפויה יחסית לפלסטיק, לא?
לעומת פלסטיק זה עדיף, כן.
חגבים.
דרך אגב, פלסטיק זה גם, מעבר לזה שזה חד פעמי, וכל מה שאנחנו מכירים מהתקשורת היום,
כן.
הקרקעות מייצרת המון 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 פלסטיק ופסולות אחרות.
החקלאות, כן?
כן, מה זה מייצרת?
גם הם מזהמים?
כן, כן, לגמרי, החקלאות רחוקה על מיליון.
כן, החקלאים הם אויב רב עוצמה?
לא, אנחנו צריכים אותם כדי לאכול, אבל אנחנו צריכים אותם שיעשו את זה בצורה טובה יותר. כמות הפלסטיק שמשמשת לתעשייה החקלאית היא עצומה, וגם זה יש חוקרים אצלנו במכון וולקני ובמקומות אחרים שמנסים לראות איך מהפלסטיק הזה מייצרים בחזרה אנרגיה או מחזירים אותו ויוצרים משהו טוב יותר.
מדענים פיתחו שיטה חדשה לאיתור חורים שחורים נסתרים, כך פורסם בכתב העת סיינס, וזה אכן עובד. אנחנו רוצים לברר איך עד עכשיו ראינו חורים שחורים, כי אחת לא כל כך רואים אותם. ומהי אותה שיטה חדשה שמאפשרת לראות את אותם חורים שחורים שעוד פחות רואים מאלה שלא רואים. קיצור, לא רואים. שלום לפרופסור אמרי ונדל.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע איך עד עכשיו הצליחו לזהות חורים שחורים. נזכיר, אתה חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. איך עד עכשיו הבחינו בחורים שחורים שפזורים להם ביקום?
אז באמת המונח, השם חור שחור הוא רק נטבע ב-1967, וזה היה בעקבות כמובן תורת היחסות של איינשטיין, שכבר ב- 1916 פורסמה, ואחת התוצאות שלה זה חורים שחורים. איינשטיין למעשה לא האמין שבאמת קיימים חורים שחורים, ועד שנות ה-70 המוקדמות גם לא ידעו שיש כאלה, זאת הייתה תוצאה תיאורטית. החורים השחורים הראשונים התגלו בשנת 1972, והם התגלו בשיטה מאוד מעניינת, שיטה עקיפה, כיוון שכאמור, כמו שהשם אומר, חור שחור הוא שחור ואי אפשר לראות אותו, והסיבה לכך היא שזה עצם מאוד מאוד דחוס, ששדה הכובד שלו, הגרביטציה שלו, הוא קולה אפילו את האור שמנסה לעזוב אותו.
אז אולי פרופסור ונדל, באמת קודם כל אולי נקדים ונסביר מהו חור שחור, מדובר מה במסה אדירה שמצליחה לעקם הכל לכיוונה ומרוכזת בשטח קטן או בנפח קטן?
בדיוק. אם כי צריך להסתייג שלא תמיד מדובר במסה אדירה, ולא תמיד בשטח קטן. יש, אנחנו מבחינים למעשה שני סוגים של חורים שחורים. חור שחור אחד זה סוג, מסוג שנקרא חור שחור כוכבי. זה כוכב כמו השמש, קצת יותר גדול מהשמש, שקרס על עצמו. יש מצב שנקרא התפוצצות סופרנובה, ומה שנותר מההתפוצצות הזאת עלול לקרוס לחור שחור. הסוג השני של החורים השחורים זה חור שחור ענקי, חור שחור מסיבי. מאותו סוג יש חור שחור במרכז גלקסיית שביל החלב, הגלקסיה שבה אנחנו חיים, שהוא, המסה שלו היא לא מסה של בערך השמש או בערך 10 פעמים השמש, כמו החורים השחורים הכוכבים, אלא כמה מיליונים פעמים מסת השמש, ויש כאלה שמגיעים עד כמה מיליארדים פעמים מסת השמש. עכשיו, החור השחור הכוכבי הוא באמת מצומצם מאוד, הוא בקוטר של כ3 קילומטר, הרבה יותר קטן מכדור הארץ. לו השמש שלנו הייתה הופכת לחור שחור, הקוטר שלה היה 3 קילומטר, אבל המסה שלה היה מסת השמש, לכן זה באמת מסה מאוד מאוד מרוכזת.
אנחנו מבינים שהתופעה הזו אכן קיימת ברחבי היקום, ודיברת, הזכרת שיטה עקיפה לגלות חורים שחורים, ואז באמת נדבר גם על השיטה החדשה שהיא מסקרנת לא פחות.
כדי להבין את השיטה החדשה, אנחנו צריכים לראות את השיטה הרגילה בעצם. כן. איך אנחנו מגלים חור שחור? אנחנו מגלים אותו באמצעות שדה הגרביטציה שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיש שם עוד איזה עצם בסביבה שלו, ומהתנועה של העצם בסביבה של החור השחור, אנחנו יכולים להפיק שיש שם משהו שאנחנו לא רואים בעצם. אז כך בשנת 1972 גילו מקור חזק מאוד של קרינת X, קראו לו בשם סיגנוס X1, והמקור הזה של קרינת X הוא גם נע בצורה זזיתית, כאילו הוא מקיף איזה עצם שאנחנו לא רואים סביב איזה נקודה,
כן.
ואז אפשר לחשב את המסה של אותו עצם, מסתבר שהיא בסביבות 10 מסת שמש, וקרינת ה-X היא הוסברה על ידי כך שזה למעשה כוכב רגיל, כוכב גדול, שלידו יש חור שחור. הכוכב הזה, חלק ממנו נשאב לתוך החור השחור, הופך למין דיסקה שלאט לאט עושה ספירלה לתוך החור השחור, והגז שמגיע לתוך החור השחור נדחס כל כך שהוא מתחמם לטמפרטורות של מאות אלפי מעלות, ואז הוא פולט קרינת רנטגן. וזה מסביר את המערכות האלה, ומאז התגלו עוד כמה כאלה מערכות, שאנחנו די בטוחים שהפרטר הבלתי נראה, הפרטר שאנחנו רואים הוא כוכב רגיל, שחלק ממנו נשאב אל תוך פרטנר בלתי נראה, שהוא החור השחור.
עכשיו, במרכז הגלקסיה שלנו שביל חלב, הטענה היא שיש חור שחור, נכון?
יש חור שחור מסיבי שהוא שונה מהחור השחור הכוכבי.
כן.
המסה שלו היא לא כמה פעמים מסת השמש, אלא כמה מיליוני פעמים מסת השמש, במרכז הגלקסיה שלנו אנחנו יודעים בדיוק את המסה, זה בערך 4 מיליון פעם מסת השמש, ואנחנו יודעים את זה שוב פעם בצורה עקיפה. יש כוכבים מאוד בהירים שקרובים למרכז הגלקסיה, והם מסתובבים בצורה תזזיתית סביב נקודה שאין בה כלום, שאנחנו לא רואים בה כלום. והנקודה הזאת היא החור השחור, אפשר לחשב את המסה מתוך תנועת אותם הכוכבים, ולמעשה עוקבים אחריהם כבר למעלה מ-20 שנה, הטלסקופים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ, וגם טלסקופ החלל, ואפשר למעשה לראות את המסלולים שלהם. יש כוכבים שממש כבר כמעט גמרו מסלול שלם שמקיף, כי הם נעים לא במהירויות של מאות קילומטרים בשנייה, כמו הכוכבים שבשאר הגלקסיה, אלא במהירות של אלפי קילומטרים בשנייה.
וואו.
וזה בעצם מעיד שיש שם משהו, מסה מאוד מרוכזת. הגודל של החור השחור שבמרכז הגלקסיה הוא בערך כמו כל מערכת השמש, והמסה שלו היא כאמור פי 4 מיליון ממסת השמש.
וואו.
אז שוב, יש לנו כאן גילוי עקיף. השיטה החדשה היא גם מתבססת על כוכבים שהם בסביבה של אותו חור שחור, אבל יש חורים שחורים שחשדו בקיומם שהם מאוד מאוד עמומים. ולמה בעצם חור שחור, איך אפשר לראות חור שחור, וכמו שאמרתי בתחילה, החומר שאם יש בסביבתו איזה כוכב שמזין אותו, הוא שואב ממנו חומר, אז החומר הזה כשהוא נופל על החור השחור, עוד לפני שהוא הגיע לגבול החור השחור שממנו שום דבר לא יכול לצאת כולל אור, אלא לפני כן הוא מתחמם ופולט אנרגיה. ואז אנחנו רואים אותו. עכשיו, מה לעשות עם חור שחור שאין בסביבתו כוכב כזה, או שהכוכב הזה הוא רחוק מדי ולא תורם לו חומר, אז לא נופל עליו שום חומר, אז למעשה לא נראה אותו.
נכון.
אז השיטה החדשה היא לראשונה, זו פעם ראשונה שמגלים באמצעות השיטה, היא צירוף של שני גורמים. גורם אחד, החור השחור, אמנם הוא לא פולט אור, אבל הוא יכול להשפיע אור. אם יש לנו חור שחור גדול שלידו יש כוכב, והכוכב הזה במקרה הוא נע מאחורי החור השחור, או החור השחור יגרום לאור שלו להיות מוטה ממסלולו, לפעמים הוא מוגבר בצורת עדשה, כי הגרביטציה גם יכולה לפעול בצורת עדשה, לפעמים הוא מוקטן. אז אם אנחנו רואים כוכב רגיל שהאור שלו משתנה בצורה מחזורית, אז אנחנו לא מוצאים שם שום סיבה אחרת שמסתירה אותו, כמו איזה ענן בין כוכבי או משהו כזה, אז אנחנו מבינים שיש שם כנראה חור שחור. אבל זה לבד זה לא מספיק, כדי לחזק את זה, שילבו את זה בעוד אפקט, וזה נקרא אפקט דופלר. אז כולנו מכירים כנראה את אפקט דופלר שנובע מתנועה, זה אומר שגלי הקול של עצם שאינה לקראתנו הם מתקצרים, ולכן העוצמת, הטון של הקול, התדירות או הגובה הצליל עולה.
כן, נזכיר באמת למאזינים, כשרכבת מתקרבת, אז איכשהו הצופר שלה נשמע לנו כאילו הפיץ' שלו עולה, נכון? כי גלי הקול נמעכים והופכים להיות כאלה בתדירות גבוהה יותר.
בדיוק.
כן.
וכשהיא בדיוק עוברת אותנו, אז קורה ההפך.
זה הפוך, כן, וואו.
ואז הצליל יורד ונעשה יותר נמוך. זו הדוגמה הקלאסית שנותנים. עכשיו, זה גלי קול. מסתבר שגלי אור פועלים באותה מידה, באותה צורה, רק שמה שמשתנה שם זה הצבע. אור בתדירות גבוהה הוא יותר כחול, אור נראה, ואם התדירות יורדת, אז הוא נעשה קצת יותר קרוב לצד האדום של הקשת. אז אם יש לנו עצם שפולט אור ונע במהירות גבוהה של, נגיד, אלפי קילומטרים בשנייה ביחס אלינו, אז האור יהיה יותר מוטה לכיוון הכחול, וההפך. עצם שמתרחק מאיתנו, האור יהיה יותר מוטה לכיוון האדום. אז זה טוב ויפה, אבל הכוכבים האלה, ובעיקרון היינו יכולים לגלות את זה, כוכבים שנעים סביב החור השחור במרכז הגלקסיה, ככה מודדים את המהירויות שלהם. אבל מה לעשות שהחורים העמומים האלה, החורים השחורים העמומים, הכוכבים שבסביבתם הם רחוקים מדי, אז למעשה הם לא מגלים את הדבר הזה, את השינוי הזה במהירות, אבל מה שכן, יש אפקט נוסף שנקרא אפקט דופלר גרביטציוני. זה אפקט שאיינשטיין גם חזה בתורת היחסות ונמצא בהרבה מאוד מקומות. אם יש לנו שדה כובד מאוד מאוד חזק, אז האור מנסה לצאת מאותו שדה כובד, אבל שדה הכובד מעכב אותו וגורם לתדירות לרדת. וזה למעשה נמדד גם בכדור הארץ, במכשירי GPS. יש אפקט מאוד מאוד חלש, גלי רדיו, גלי מקם שמשמשים ב-GPS, אם הם מכשיר שנמצא על פני כדור הארץ, התדירות שלו היא קצת יותר נמוכה מהתדירות של ה-GPS שבלוויין במסלול מעל פני כדור הארץ. שם ההבדל מאוד מאוד קטן, אבל בחור שחור ההבדל נעשה הרבה יותר גדול, כי שדה הכובד של החור השחור הוא לאין שיעור יותר גדול משדה הכובד של כדור הארץ. עכשיו, השיטה החדשה זה בעצם שילוב של שני הדברים האלו. מצאו כוכב, יש לו איזה שם מסובך, אפשר למצוא אותו שם במאמר, והכוכב הזה הוא מגלה את שני האפקטים ביחד, גם את ההשתנות באור, שאולי יש איזה משהו שמטה או מסתיר את האור, וגם את השינוי הגרביטציוני, ואז אנחנו יודעים שהמשהו הזה, שמסתיר את האור הוא חור שחור.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. תודה לך.
תודה לכם, ביי ביי.
ואנחנו חוזרים לדבר על קרקע עם דוקטור אורי נחשון, חוקר קרקע במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במכון וולקני. אנחנו שומעים רחש רקע של עיר, לא סתם, כי אנחנו רוצים לדבר על האיור. עקרונית, אנחנו יודעים שאנשים הטבעי, זה כמובן להיות מרוכזים, לגור אחד מעל השני, בקופסאות על גבי קופסאות, כך מקובל, כך נכון לנו, ובכל זאת לתהליך הזה יש איזשהו מחיר. שוב, אין אלטרנטיבות, נכון? אנחנו גם לא רוצים לבזבז קרקע על דירות צמודות, בתים צמודי קרקע.
כן, נכון מאוד. תהליך האיור זה תהליך שקורה בכל העולם, מעבר של אנשים מהכפר אל העיר, שזה בסדר גמור, כן. הערים הולכות וגדלות, וכמובן שהן גדלות על חשבון השטחים הפתוחים והשטחים החקלאים. חשוב רגע לציין שכשיוצאים מהעיר רואים אין סוף שטחים פתוחים, בעצם מישהו יכול להגיד מה הבעיה, יש אין סוף קרקע, אבל בעצם רק פחות מ-20% מהקרקע על פני כדור הארץ היא בעצם פוטנציאל סביר לחקלאות.
אז את זה תסביר באמת, כי באמת גם כשאנחנו נוסעים צפון, דרומה וכו', אתה נתקל בקרקעות וכו'.
נכון, אז אולי ישראל זה לא הדוגמה הכי טובה, אבל רוב העולם, אם תחשוב על זה...
כי אצלנו קרקע במצב טוב יחסית.
כי אצלנו אנחנו לא גרים באיזה אזור קיצוני מדי, יש לנו הרבה מדבר אולי. אבל רוב כדור הארץ הוא חם מדי, הוא קר מדי, הוא יבש מדי, השטחים תלולים מדי, השטחים רטובים מדי, גם יכול להיות בעיה. בקו המשווה, ביערות, קשה לעשות חקלאות. בקיצור, פוטנציאל השטח החקלאי, פוטנציאל הקרקע לחקלאות הוא נמוך, והערים הולכות וגדלות, וגם מי רוצה לגור באזור שהוא חם מדי, או קר מדי, או תלול מדי, או יבש מדי, או רטוב מדי. אז יש תחרות מתמדת בין השטח העירוני לשטח החקלאי. ולשטח הפתוח בכלל, ואחת הבעיות במעבר משטח פתוח לשטח עירוני זה שבעצם שטח שבעבר היה מסוגל לקלוט את מי הגשם ולתת להם לחלחל ולהשאיר את מי התהום, היום הוא אטום על ידי בטון ומבנים ומדרכות, ובעצם השטח העירוני נחשב.
אבל מה, הקרקע לא נמצאת מתחת לכל הדבר הזה?
נמצאת עמוק מתחת, כל כך עמוק, שכבר הגשם לא מגיע אליה. היום הגשם שיורד בעצם מנותב למערכות הניקוז העירוניות. בסופות גשם חריגות, לא חריגות מדי, אבל חריגות, אנחנו רואים פה בתל אביב ובהרבה מקומות אחרים בעולם. שסופה קצת חזקה, מערכות הניקוז קורסות ויש הצפות ופגיעה ברכוש ופגיעה בנפש וכולי. ואחד הפתרונות שמדברים עליהם היום זה בעצם לקחת, לאסוף את מי הנגר העירוניים ובאופן מלאכותי להחדיר אותם אל מי התהום. אז בעצם במקום שהמים ילכו...
למה לא כבר אפשר לשאוב אותם ולענות מהם? כדי להציל את מי התהום?
לא, 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 אז כי אתה לא יכול בסופה, בנגר של סופה אחת, אין לך את היכולת לאגור אותו בשטח עירוני. ולעומת זאת, לתת לו לחלחל, בתהליך החלחול דרך אגב, הוא קצת מתנקה תוך כדי שהוא עובר דרך הקרקע.
כן.
ועל ידי כך, אנחנו גם משפרים את איכות המים, גם מעשירים את מי התהום שלנו. ואחר כך אפשר לשאוב ולהשתמש במים האלה. דרך אגב, זה הולך להיות די בקרוב תקנה בישראל, כלומר באזור תל אביב, הרצון הוא שזה מה שיהיה, זה נקרא בנייה משמרת מים. זה יהיה חלק מהתפסים שתקים...
אפשר להתעלם, מהצורך שלנו, כן. באותם מים שיחלחלו דרך הקרקע למי התהום.
נכון, okay. כמות המים שאנחנו מאבדים באלף היא עצומה בשטחים העירוניים. ושוב, זה דוגמה לעוד איזה מחקר שאנחנו עושים, שאנחנו מנסים להבין מה טיב המים, מה טיב מי הנגר העירוניים, מה הדרכים הנכונות להחדיר אותם אל מי התהום, האם להחדיר אותם ישירות אל מי התהום דרך בערות החדרה, האם לתת להם לחלחל דרך הגני ניקוז מסוימים. בקיצור, זה נושא מאוד חם ומאוד בעייתי שבין היתר אנחנו מתעסקים איתו.
אילו עוד בעיות המגורים בעיר יכולות להיגרם כתוצאה מהמגורים בעיר לקרקע?
אין בעיות כי אין קרקע. ברגע שאתה שם אספלט ובטון, פתרת את הבעיה. שוב פעם, עיר זה מקום שרק צורך, וזה בסדר, אל תרגישו לא נעים, אבל הוא רק צורך מים, הוא רק צורך מזון, הוא רק צורך אנרגיה, והוא מייצר אפס. ולכן יש כזאת חשיבות גבוהה לעשות חקלאות נכונה, שתספק את המזון לכל אוכלוסיית העולם, צריך לקחת בחשבון את ההובלה של החקלאות. אם נגדל את החקלאות שלנו במרחק שבוע נסיעה מהעיר, כנראה עד שהמסעית עם התנובה תגיע לעיר, הכל יהיה רקוב. אז זה עוד קודם דיברנו על היכולת שלנו כצרכנים, אז ניהול המזון בהובלה שלו מהשדה לעיר, לדוגמה, זה דוגמה
אחת. אני מרגיש מאוד ננזף, ובצדק כמובן. שתיים, בתחושה שלי, זהו, הכל פה נהרס. אין דרך חזרה. אולי עברנו את נקודת האל חזור, ובאמת צריך לחפש את גורלנו בכוכב הולכת מאדים, אולי נוגה.
יש כאלה שעושים את זה, וטוב שכך. לא, אני מקווה שאנחנו, אני לא יודע אם לא עברנו את נקודת האל חזור, אני לא רוצה שזה יהיה המסר שיצא מהשיחה הזאת, אבל בהחלט אם לא נעשה שום דבר, נגיע לנקודת האל חזור. ובשביל זה מדענים כמוני ואחרים בארץ ובעולם מנסים למצוא את השיטות ואת הדרכים הנכונות לשמור על חקלאות מניבה ובריאה ושתחזיק להרבה דורות.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נעבור ללוויין שמשוגר ביום רביעי, לוויין שבנו תלמידי תיכון ישראלים. מיד שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים, מכאן תרבות, לוויין ישראלי שתוכנן ונבנה על ידי תלמידי תיכון מישראל, ישוגר השבוע מהודו ביום רביעי. מדובר בלוויין דוכיפת 3 שאמור לאפשר לתלמידי ישראל לבצע מחקרים אקולוגיים, כגון מחקרים שעוסקים בזיהום מקורות מים, מעקב אחרי יערות ועוד. הוא תוכנן ונבנה במשך שנתיים על ידי תלמידים ממרכז המדעים בהרצליהו, מתיכון שער הנגב. יום רביעי זה קורה בהודו. שלום למנכ"ל הפרויקט ובוגר בית הספר שער הנגב, אביב לוי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
רק למען הגילוי הנאות, בן כמה אתה? אתה סיימת עכשיו? זאת אומרת שאתה בסוף י"ב? לאחר י"ב?
אני כן, אני סיימתי י"ב, בן 18 וחצי, 19.
בן 18 וחצי, 19, איך הגעת להיות מנכ"ל פרויקט שמשגר לוויין לחלל? מה, מדוע שלא תחיה כמו כל הצעירים בשיטוט, או מה שלא עושים כשאתה צעיר?
זה לא בהכרח אומר שאני לא אחיה בשיטוט.
לא, נכון, נכון, אתה צודק, אפשר לשלב, אתה צודק לגמרי.
כן, אני חושב שתמיד השילוב בין שיטוט וחשיבה ומדע זה תמיד טוב.
אתה צודק לגמרי, אז באמת איך הגעת לפרויקט הזה? ספר לנו מעט על מה שקרה שם מאחורי הקלעים.
אני לומד בשער הנגב, חלק מהבתי ספר שמשתתפים, כמו שאמרת, שער הנגב והרצליה. המגמה, היה פרסום על המגמה, שאני הייתי בכיתה י' ואמרו, פרויקט, לוויין, משהו שנשמע כזה ביזרי ומעניין, משהו שהוא נראה, כאילו, אתה יודע, כמו איזה אסטרונאוט מופף שאומר לי, בוא, יש פה איזה, נשלח משהו לחלל, וזה יהיה מגניב. ואמרתי, טוב, בוא ננסה.
זאת אומרת, קיבלת הצעה מפוקפקת לשלוח משהו לחלל, לא האמנת שזה יקרה?
הייתי, היה לי קצת פסקות, אני אשגע.
והנה זה קורה, אז איך הגעתם באמת לתכנון של לוויין במשך שנתיים?
זה מתחיל כשבהתחלה למדנו חומר עיוני, למדנו קצת פיזיקת חלל, מסלולים, למדנו את הבסיס. בכיתה י"א התחלנו להתעסק באיך אנחנו רוצים שהלוויין ייראה, תקציבים, להשוות בין חומרים, בין חברות ששורכות רכיבים, בין סוגי מצלמות למשל, כמו שאמרת שהלוויין שלנו הוא מצלמה בעיקרון, התפקיד שלו זה לצלם תמונות.
כן.
והתחלנו לבדוק מה איך אנחנו רוצים שהלוויין ייראה, מה התכנון. התחלנו לתכנן, התחלנו להנדס, התחלנו לבדוק איך אנחנו מסתדרים מבחינת משקל, מבחינת זה, מבחינת חומרה. ואז אחרי שסיימנו את כל התכנונים האלה, התחלנו, קיבלנו את ה... שילוח של כל הרכיבים, התחלנו לעבוד בעצם על הלוויין עצמו בתחילת י"ב.
ואיך יוצרים לוויין? זה משהו שהוא מאפס או שאתה מקבל? זה קיט כזה מוכן?
תראה, הלוויין ברמת העיקרון, אם אני אשלח עכשיו למשל קופסה לחלל, אם אתה קופסה ריקה לחלל זה לא יעזור בכלום, אבל אם אני שולח קופסה עם ראש, עם מוח לחלל,
כן.
זה כבר...
טוב, זה נכון מאוד. אתה צודק שבגדול אפשר גם לשגר אבן, וזה יהיה סוג של משהו שיקיף את כדור הארץ. נכון.
רוב הלוויין עצמו הוא לא היה עסק הבנייה שלנו, אבל מה שעבד, מה שפועל מאחורי זה, זה התכנון, זה התכנות, זה לבדוק שכל הדברים עובדים, לעשות בדיקות של התכנות, לעשות בדיקות חומרים, לעשות הרבה בדיקות, הרבה מעבר לחומרה עצמה והבנייה עצמה של הלוויין.
עכשיו, אני מבין שמדובר בפרויקט משותף, נכון? גם של בית ספר שער הנגב וגם של תלמידים ממרכז המדעים בהרצליה. איך עברתם?
זה פרויקט שהוא משותף חוץ מאשר תלמידים. יש לנו את החבר'ה משער הנגב והרצליה שאנחנו עובדים ביחד.
כן.
ויש לנו גם מהנדסים שליוו אותנו במהלך הפרויקט. יש לנו את אוניברסיטת בן גוריון שליוותה אותנו. יש לנו גם את... מי עוד היה איתנו? היה לנו עוד כל מיני חבר'ה שאני אפילו לא זוכר, האמת כבר, מרוב שיש כל כך הרבה אנשים, זה פרויקט עצום.
אני משער, עכשיו ביום רביעי מהודו הלוויין הזה ישוגר, נכון? לחלל.
כן, בתאריך ה-11, אני לא יודע.
כן, נכון, מוחרתיים, למה דווקא מהודו?
למה דווקא מהודו? היה כל מיני הצעות, וזאת הייתה הצעה הכי יעילה, טובה, ומבחינת כסף גם, אתה יודע.
הכי משתלם.
הכי משתלם מבחינת ביטוח, זמנים, הכל.
עכשיו, בסופו של דבר, מה נוכל להרוויח? יש פשוט מצלמה שמצלמת את כדור הארץ מגובה רב, ונוכל לחקור את אותם צילומים?
נכון, הוא לא רק מצלם תמונות יפות. המטרה היא לחקור תמונות ולחקור על זיהום אוויר, על נהר, זיהום המים, אנחנו יכולים לחקור המון המון דברים מהחלל דווקא ולא מאשר מהקרקע.
וואו, טוב, אנחנו מאחלים לכם כמובן בהצלחה, ואתה מגיע להודו בעוד יומיים?
כן, אני,
איזה כיף, טוב, אז אנחנו מאחלים לכם כמובן בהצלחה, כל הכבוד, ועדכנו אותנו ביום רביעי כמובן, מה קורה, נשמח להתעדכן.
אנחנו באינסטגרם, דוכיפת 3, אתם מוזמנים לעקוב ולהתעדכן אחרינו.
אתה יודע מה, דוכיפת 3 באינסטגרם, טוב, אני אבין איך כותבים את זה, אבל אני מבטיח לתייג אותך, להעלות סטורי ולתייג, ועדכן אותנו גם. אנחנו נשמח ואנחנו מפרגנים לכם, תודה רבה לך, אביב לוי, מנכ"ל הפרויקט, בוגר בית הספר שער הנגב, לוויין ישראלי שעולה לחלל ביום רביעי מהודו, שנבנה על ידי תלמידים, תלמידי ותלמידות כמובן תיכון מישראל במשך שנתיים.
תודה רבה.
5 seconds into flight. Check pressures continue. קולות גנרים של הטסת לוויין, אבל עדיין זה מרגש לדעת שתלמידי תיכון, וואו, איזה כיף. טוב, אז הנה קיבלנו הוכחה שתמיד הדור הבא הוא מתוחכם יותר. תמיד בזים לו, ועדיין, ותמיד הוא מתוחכם יותר וחכם יותר, ומגיע להישגים גדולים יותר מהדור הקודם. זה מה שכיף. טוב, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר איתך, דוקטור אורי נחשון, על קרקע. התחלת לדבר מעט על מחקרים שמוכיחים את מצבה העגום של הקרקע, נכון?
כן, אז כמו שאמרתי, יש הרבה מחקרים שמנסים לנטר את מצב הקרקע, להבין טוב יותר איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו הולכים.
כן.
אני דווקא הולך, אני יותר בצד של הפתרונות, ואני חושב שגם רוב החוקרים משקיעים את רוב הזמן למצוא פתרונות ושיטות ותהליכים שיעזרו לנו לשמר חקלאות שתהיה טובה לדורות הבאים. שאני אספר קצת על המחקרים שלי.
ודאי!
אז,
מדוע אתה כאן, אם לא?
אז...
עוד רגע התוכנית נגמרת, רק עכשיו אתה שולף אותם.
אז כמו שאמרתי, אני אוהב להתעסק, או התחום שמעניין אותי זה המלאכת קרקעות, והמלאכת קרקעות קורית בחקלאות, בין אם משקיעים במים איכות טובה, ובין אם משקיעים במים באיכות...
לאט לאט המלחים מצטברים, והופכים את הקרקע למלוכה יותר ויותר, מה שפוגע באיכותה, אני משאר.
נכון, פוגע באיכותה, ובסוף בפוריותה, אז נקבל פחות.
וגם בחיידקים, אני משאר, וכו'.
נכון, נכון, נכון. אז אחד הדברים שאותי מאוד מעניינים, זה להבין טוב יותר בעצם לאן אותם מלחים יזרמו, ואיפה הם יצטברו בקרקע. אז כמו שאמרנו, הם מגיעים בעיקר עם מי ההשקיה, לפעמים יכולים להגיע באופן טבעי עם זרימות בתת הקרקע, ושאלה שעוד לא ברורה לנו לגמרי זה, מה גורל המלחים האלה, איפה הם הצטברו, ובחלק מהמקרים, שוב פעם, זה תלוי בתנאים, תלוי במלחים, מצאנו שהם מצטברים כקרום על פני הקרקע, ואני מנסה להבין טוב יותר, א', מה ההשפעה של הקרום על זה, על כל מיני תהליכים, לדוגמה, הוא אותם את הקרקע ויכול למנוע תהליכי הידוי, או תהליכי מעבר של גזים מהקרקע לאטמוספירה, ואביב, הבחור הנחמד שדיבר איתנו עכשיו על לוויין, משתמש במצלמה לראות את מה קורה על פני כדור הארץ בסקלות גדולות.
כן.
אני משתמש ב-CT, מיקרו-CT, אותו מכשיר שאנחנו מכירים מבתי חולים. אז יש לנו במעבדה מכשיר שמסוגל לסרוק דוגמאות מאוד מאוד קטנות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו רואים בעצם איך תהליכי הצטברות המלחים מתרחשים בקרקע, איפה המלח גדל, איפה הוא מתמוסס, לאן הוא זורם. ומזה אנחנו בהמשך מסיקים או מנסים להגיד איך יהיה נכון יותר להשקות, איך יהיה נכון יותר לאבד את הקרקע, איפה לשים את הצמח עם השורשים, איפה לשים את הטפטפת וכולי וכולי.
כבר לא, יאללה, זורים, שוטלים, קוצרים וכולי, צריך להשקיע פה מחשבה ולהבין מה קורה לקרקע. כן, משהו שאולי כן, לא חשבנו כן, עליו בתחילת נכון. דרכנו. אנחנו נעצור כאן ברשותך ונעבור לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו מדברים על מחלות ניווניות ורבות מהן נגרמות על ידי פגיעה בתאי עצב. מה בדיוק נפגע? בדרך כלל או לעתים קרובות המעטפת, מדובר במעטפת מיאלין, כך נקרא החומר שעוטף את תאי העצב, והחומר הזה חשוב מאוד להולכת אותות חשמליים, כי הרי תאי עצב מתקשרים באמצעות אותות חשמליים. אם המיאלין נפגע, כך גם היכולת להעביר הלוך ושוב אותות חשמליים, גם היכולת הזו נפגעת, ואחרת אי אפשר לתקשר עם תאי הצו בין היתר, והם לא יכולים לתקשר החוצה. אז האם אפשר לשקם את מעטפת המיאלינה חשובה כל כך שנפגעת במחלות ניווניות? לפי מחקר חדש, כן. המחקר נערך על עכברים, ובכל זאת זה נותן תקווה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה.
שלום רב.
טוב, אנחנו מבינים שהרבה מחלות ניווניות כרוכות בכך שהמעטפת נסדקת, מתפוררת, נפגעת אותה מעטפת מיאלין שמוליכה חשמל או מסייעת להולכת חשמל, והנה כן אפשר לשקם את המעטפת הזו.
נכון, אז המעטפת הזאת, רק ככה נסביר שכולם ידעו, המעטפת הזאת שנקראת מיאלין היא בעצם מעטפת שומנית, שכרוכה מסביב לסיבים של הנוירונים שמעבירים סיגנלים חשמליים, והיא מאפשרת לסיגנל גם לנוע מאוד מאוד מהר, וגם לא לדאוך, זאת אומרת לא להיחלש, ולכן יש קבוצה של מחלות של המוח, שבהם המיאלין נפגע, ואז ההולכה החשמלית במוח נפגעת, והמחלה הכי מפורסמת בתוך המשפחה הזאת, היא מחלה שנקראת טרשת נפוצה.
וואו, אבל נשמע שיש תקווה קלה, קטנה.
נכון, נכון, תקווה קטנה שאנחנו מאוד מקווים שהיא תתממש, וזה איזשהו מחקר שיצא ממש לאחרונה שהראה שיש איזושהי תרכובת שאפשר להזריק אותה למוח שמאפשרת למעטפת הזאת להשתקם. וזה מחקר בעצם שנעשה, נגיד שוב פעם, למען ההוגנות, זה מחקר שנעשה בעצם במוחות של עכברים.
כן.
ובמחקר הזה הם בעצם הבינו שמה שקורה זה שכשמעטפת המיאלין נפגעת, המוח באופן אקטיבי מנסה לשקם אותה. יש תאים מיוחדים שהתפקיד שלהם זה לייצר את המיאלין הזה, אבל יש איזשהו חומר בתוך המוח שמונע מהם להצליח במלאכה. החוקרים האלה פיתחו איזושהי תרכובת, הם קראו לה S3, לא כזה משנה, אבל הם פיתחו איזושהי תרכובת שבעצם מאפשרת למיאלין להשתקם בלי שהמוח במרכאות מפריע לתהליך הזה. והם אמרו שבחברים זה עובד, והם אמרו שהם מעריכים שתוך משהו כמו שנה, הם ידעו אם זה משהו שפוטנציאלית יכול לעבוד גם בבני אדם. השלב הבא זה לנסות את זה בקופים, שכמובן המוחות שלהם מאוד מאוד דומים למוחות שלנו, וזה מדהים, כי זה, כל המחלות האלה של ההתנוונות של המיאלין עד היום זה מחלות חשוכות מרפא, מחלות כרוניות.
אבל אנחנו יודעים שהמחקר כן השקיע, הכיוון הזה הוא מאוד מעניין כמובן את המחקר, נכון? אנחנו מדברים על זה.
כן, כן, כן. בוודאי, גם אתה יודע, להגיד עוד שנה נדע אם זה יעבוד בבני אדם, זה זמן קצר יחסית במושגים של מדע.
וואו.
וזה יכול לתת תקווה להרבה חולים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל המשמעות היא כמובן אדירה. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז ראשית נודה לדוקטור אורי נחשון, חוקר קרקע במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה במכון וולקני. ננזפנו ובצדק, אבל אפשר כן לשנות מעט את אורחות חיינו כדי לתרום למאמץ של לשקם מעט את המצב של הקרקע.
נכון לגמרי, אם בזכות השיחה הזאת כן. מישהו למד משהו, או עוד מישהו יבוא ללמוד קרקע ומים, או בתחומים האלה, אז עשינו את שלנו.
לגמרי, העורך שלנו רן חסון, עורך המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.